טוב, אנחנו ממשיכים עם הפרשות, וכמובן מנסים לראות איך הפרשות קשורות אלינו, מה התורה מספרת לנו על עצמנו, על המצב שלנו, המצב של עם ישראל. תקציר הפרשה, תתת איזה תמונה ככה מה קורה בפרשה שלנו. הניסיונות של אברהם ממשיכים, הזיכוך שלו ממשיך, וכמובן הכל לקראת התפקיד הגדול שלו, להיות אברהם אבינו, להיות אבינו, להיות אבא של יצחק, של יעקב, להקים עם קדוש שיביא את העולם לתיקון, צריך לעבור הכשרה מתאימה. אחרי שאברהם אבינו נימול בגיל 99, הוא זוכה להתגלות אלוקית, מלאכים באים אליו, מבשרים לו שיוולד לו בן קדוש, סדום נהפכת בגלל החטאים של אנשי סדום, בכל אופן, התפילות של אברהם מועילות שלוט ינצל מכל הבלגן, ואחרי החורבן אברהם עוזב את המקום המקולל, יורד לגור בגרר, ארץ פלישתים. שוב לוקחים את אשתו לבית המלך, ורק בהשגחה פרטית, בסיוע מיוחד, היא ניצלת משם. ומיד לאחר מכן, אנחנו זוכים לישועה גדולה, באמת, כמו שאנחנו רואים בתורה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. יצחק נולד, זה לא עוד איזה לידה בעולם, זה בעצם היהודי הראשון שנימול בגיל 8 ימים, יביא לעולם צחוק ושמחה, יצחק. הגר והבן שלה ישמעאל, שכבר בלי להתבלבל עסוק ברציחה, מגורשים, מתחיל להיבנות משהו, הנה מתחיל להיבנות עם הקודש. ימים רבים אברהם יושב בארץ פלישתים, ואז מגיע ניסיון חדש וקשה, אולי הכי קשה בכולם, ניסיון העקדה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם מזדרז לקיים את מה שהוא צווה, ויצחק אבינו, תקוות כל הדורות שממנו עתיד לצמוח עם ישראל שיביא תיקון לעולם, עומד להישחט על ידי אבא שלו. הם הולכים ביחד אל ההר, יצחק נעקד על גבי המזבח, וברגע האחרון, הופיע מלאך משמיים, אומר לו עצור, מונע את העקדה, אברהם מקריב איל. אברהם עומד בניסיון, גם יצחק עומד בניסיון, והמסירות נפש של שניהם הופכת להיות כוח של קדושה שמגן על עם ישראל בכל הדורות. בהמון תפילות אנחנו מזכירים, תזכור לנו את עקדת יצחק, תזכור לנו את עקדת יצחק. וזה בעצם הפסגה של הפרשה שמסתיימת בסיפור של העקדה. אברהם צריך להיות אברהם. רבי נחמן אומר, אברהם זה אבו אל רם. כל השאיפות שלו, כל הרצון שלו, כל המציאות שלו. אני רוצה להגיע למשהו משמעותי, אני רוצה לחיות חיים של תכלית. ואם זה לא חיים של תכלית, אני מוכן למות. ואני כל כך רוצה, עד שאני אזכה, אחרי קרוב ל-2,000 שנה, מאז בריאת העולם, להיות התחלה של משהו שבשבילו באמת הכל היה כדאי. אבל בשביל שאברהם יהיה אברהם, אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותו עד הקצה. מה זה הקצה? הקצה זה המקום שכל הטוב שהבטיחו לך נמצא בסתירה מוחלטת למה שאתה רואה בשטח. ורק עם אמונה אתה יכול לעבור את זה. וכשאתה מסכים להודות שהשכל שלך מוגבל, ואתה לא יכול להבין מה בעצם קורה, אבל אתה רוצה להאמין, ואתה מאמין, ואתה בוחר להאמין, שחייב להיות טוב נגד כל הסיכויים, נגד מה שאתה רואה, נגד מה שאתה מבין, ואתה הולך עם זה עד הסוף, אז אתה נהיה אברהם. ורבי נחמן אומר שאנחנו צריכים לקבל את הכוח של האמונה מהאבות. האבות שלנו זה לא נמצא רק בגנים שלנו, זה לא נמצא רק בעובדה שאנחנו זכינו להיות הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, וזה נמצא בתוכנו. האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, וכל הרועים, יוסף, אהרון, משה, דוד, כל הצדיקים שבכל הדורות, הם חיים וקיימים, ואנחנו מקבלים מהם כוח. הדרך הפשוטה לקבל מהם כוח זה ללמוד, כמו שאנחנו עושים עכשיו, ללמוד את המעשים שלהם, ולגלות איך המעשים שלהם קשורים אלינו, איך זה נמצא בתוכנו, איך זה שייך אלינו. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מקבלים מהם ממש כוח, מקבלים מהם ממש השראה, הם חיים, הם קיימים, הם באים למקום שמזמינים אותם. זוהר הקדוש אומר, כשאליהו הנביא בא ואמר לקדוש ברוך הוא, איך עם ישראל מתנהג, איך הם עושים כאלה דברים, הם אפילו לא עושים ברית מילה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא אוהב את זה, שאתה מקטרג על הבנים שלי. ואתה שאתה אומר שהבנים שלי לא עושים ברית מילה, אתה תהיה מלאך הברית. ובכל מקום שיהודים בסוף העולם, אפילו שיהיו רחוקים מתורה ומצוות, אבל ברית מילה הם יעשו, זו לא מצווה קלה בכלל, זו מצווה מפחידה, אבל הם יעשו אותה. אז אתה תהיה שם מלאך הברית. אבל אומר הזוהר, לאן אליהו מגיע? אליהו מגיע למקום שמזמינים אותו. אתם יודעים, בכל ברית מילה שמים כיסא ואומרים, זה הכיסא של אליהו הנביא, זכור לטוב, שיגלה במהרה בימינו. אנחנו אומרים לו, זה הכיסא שלך, תבוא, אנחנו רוצים שאתה תהיה כאן. אז הוא מגיע. אם לא עושים את זה, הוא לא מגיע. אז הקשר שלנו לאבות, הקשר שלנו לצדיקים, זה לא רק ללמוד את מה שהם עשו. זה להאמין שהם חיים וקיימים, הם חיים וקיימים בתוכנו, וכשאנחנו מזמינים אותם אלינו ולחיים שלנו, הם מלווים אותנו. מלווים אותנו, נותנים לנו השראה, נותנים לנו הגנה. רבי נתן מסביר, מה היה הניסיון הגדול של אברהם? מה בעצם היה הקושי הגדול? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה בחינת הניסיון של אברהם ויצחק בשעת העקדה. אברהם לא היה כל כך צעיר, גם יצחק לא היה כל כך צעיר, והוא ידע מה הולך להיות, והוא גם קיבל את זה. כי ידוע קושיית העולם על גודל הרעש של ניסיון העקדה. מה אנחנו עושים כזה רעש מניסיון העקדה? מי שמסתכל בסיפור שואל את עצמו, מה כל כך מיוחד בניסיון הזה? כי לפי גודל צדקתו של אברהם, אין זה ניסיון גדול כל כך לכאורה. כי נדמה לנו שגם אנשים פשוטים יעמדו בניסיון זה, שכשיאמר לו השם יתברך בפירוש לשחוט את בנו יחידו, בוודאי יקיים דבריו וישחטהו. האדם שהשם, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, מתגלה אליו ואומר לו תעשה כך וכך, אדם גדול כמו אברהם, צדיק כמו אברהם, ברור שהוא יעשה את זה. מה הניסיון הגדול? אז רבי נתן אומר שבכלל הניסיון זה לא עצם הפעולה, זה משהו קצת אחר. אך עיקר הניסיון היה מה שלא הרהר אחר מידותיו יתברך. וכמובן מזה, לדברי רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י, ממה שאמר אחר כך, אחרי העקדה, אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תרשה לי להגיד לך מה עובר עליי. אתה יודע, אתה מכניס אותי במקום מאוד לא פשוט. המדרש אומר, אפרש שיחתי לפניך, תן לי להסביר את עצמי, תן לי לעשות התבודדות, תן לי לדבר איתך, תשמע מה עובר עליי. אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. חזרת ואמרת, קח נא את בנך את יחידך, ועלהו לי לעולה. אנחנו לא יודעים מה המשך השיחה, אבל יכול להיות שאברהם אמר, כי זה בעצם הפירוש של מה שכתוב כאן, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני לא יודע איך זה מסתדר. וזה, אין לי שום דרך להבין את זה, אין לי שום דרך להתמודד עם זה. אברהם לא מבין, כמו שאי אפשר להבין, איך שני הדברים האלה מסתדרים ביחד. ויצחק יקרא לך זרע, פירוש, יצחק זה הבן הנבחר שלך, ממנו יוולד יעקב והעם הנבחר, שיביאו לתיקון העולם. אני מבטיח לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מהבן הזה יגיע כל מה שצריך להגיע. אחר כך הוא אומר, קח נא את בנך, אבל תיקח אותו ותשחט אותו, תהרוג אותו. אז מה הוא יכול לחשוב? מה הניסיון שהוא עמד בו? מה זה להרהר אחר מידותיו? מה יכול להיות הפירוש שאברהם יכול לתת למצב הזה, שאומרים לו ככה, ואומרים לו הפוך. מה יכול להיות הפירוש? כולנו מכירים את האפשרות של הפירוש, שבעצם הקדוש ברוך הוא צוחק עליי. הוא צוחק עליי. עושה ממני צחוק. מתעלל בי. הוא חוזר ממה שהוא אמר. הוא לא סגור על עצמו. מה הוא רוצה ממני? הוא כנראה רוצה, זה הכי מצער, כשמבטיחים לבן אדם משהו ואחר כך מאכזבים אותו. אז אולי הוא רוצה לאכזב אותי, אולי הוא רוצה לפגוע בי. יש הרבה מחשבות קשות ורעות, שאפשר לפרש את מה שקורה לבן אדם, בפרט כשהוא רואה שקיימת סתירה מאוד גדולה בין הבטחה לבין מציאות, בין מה שהוא מקווה לבין מה שקורה. אבל אברהם עומד בניסיון. מה זה נקרא שהוא עומד בניסיון? הוא בתמימות מאמין שמה שהקדוש ברוך הוא אמר אכן יתקיים. העובדה שהוא לא מצליח להבין איך זה מסתדר לא גורמת לו להגיע למסקנות עקומות. רבי נתן כותב, אבל אברהם התחזק באמונה ולא ירהר אחר מידותיו, ואמר, אף על פי שאיני מבין דרכיו, אני לא מבין אותו. אני מגיע לנקודה שאני לא מבין אותו. לא שאני לא מבין אותו, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. לא שאני לא מבין אותו באופן פילוסופי, שאני לא מבין מהותו של הבורא. אני לא מבין מה הוא רוצה ממני. הוא ברא אותי, שם אותי בכל מיני מצבים. אני לא יודע מה הוא רוצה. פשוט לא יודע מה הוא רוצה, וזה מאוד מצער אותי הדבר הזה, שאני לא יודע מה הוא רוצה. אבל אף על פי שאיני מבין דרכיו, ככה אומר אברהם, כך היא עמידה, שאי אפשר להבין דרכי השם. אני מבין שזה בסדר שאני לא מבין אותו. זה מתאים שאני לא אבין אותו. הוא בורא עולם, איך אני יכול להבין אותו? יש פסוק בקהלת שאומר, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. אוקיי, אז מה זה בא להגיד? אלוקים בשמיים ואתה על הארץ. אז סתם באופן פשוט. הוא נמצא למעלה, מלמעלה הוא מסתכל והוא רואה את הכל. אתה נמצא למטה, כמו נמלה ליד גרגיר חול. מה אתה רואה? כלום. אז איפה מגיע הדו-שיח בין מי שרואה את הכל ובין מי שרואה בקושי זה סנטימטר? ממשיך קהלת ואומר, על כן יהיו דבריך מעטים. אל תגיע למסקנות נמהרות וחפוזות בגלל שתראה את המציאות. הוא רואה את הכל ואתה רואה ממש 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 מעט. אברהם, יש לו את הענבה להגיד, אני מבין את זה. אני מבין שאני לא מבין את הכל, ואפילו במה שנוגע לחיים שלי, שזה מאוד כואב, מאוד מכביד, אבל אני מבין שאני לא מבין, ואי אפשר להבין דרכי השם. ואני מחויב לעשות את שלי, להוליך בני יחידי לשחיטה. אני לא מבין אותו, אבל זה שאני לא מבין אותו, זה לא גורם לי לעזוב אותו. זה לא גורם לי לוותר על הקשר איתו. זה לא גורם לי לוותר על הרצון לשרת אותו, ולהביא טוב לעולם. אני לא מבין אותו, זה דבר אחד. אני מחויב לעשות את שלי. אף על פי כן אני מאמין שהשם יתברך יקיים כל דבריו שהבטיחני. אני מאמין שהוא יקיים את זה. כי דרכיו אי אפשר להבין כלל, כי הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר שמיצחק יצא עם ישראל, יצחק יקרא לך זרע, ומצד שני, העלה לי לעולה. איך זה מסתדר בשכל? אפשר לסדר את זה? לא, אי אפשר לסדר את זה. זה שני הפכים בנושא אחד. זה לא מסתדר. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שני הפכים בנושא אחד. אין לו בעיה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לעשות גם את מה שלנו לא מובן ובלתי אפשר, הוא יכול לעשות. כי האמין שאף על פי שמוליך בנו לשחיטה, אף על פי כן בוודאי התקיימו דבריו יתברך שאמר, כי ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, אם הוא היה משתמש בשכל, הוא היה רואה שהוא לא יכול לתפוס את שני הדברים ביחד, אז זה היה עושה קצר, זה היה גורם לו למסקנות מוטעות. אז הוא אמר, אני לא יכול להשתמש בשכל, אני אשתמש באמונה. באמונה אני יכול להאמין בדבר והיפוכו. אני יכול להאמין בדברים שאני לא מבין. האמונה אין לה תנאי של שכל. הפוך. מי שמאמין, בסופו של דבר הוא מבין. מי שרוצה רק להבין, אז הוא לא תפס כמעט שום דבר. כשיהודי מניח תפילין, הוא אומר, פסוק, רסתיך לי באמונה, וידעת את השם. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מתחיל באמונה. רסתיך לי באמונה. אחר כך, וידעת. אחר כך אתה יכול לדעת, אתה תדע. אבל זה מתחיל בזה. מה זה אמונה? כשאנחנו מדברים על אמונה, מה הכוונה אמונה? החזון איש כותב שאמונה היא נטייה דקה מנטיות הנפש. זאת אומרת, זה משהו בנפש, זה משהו עדין, אבל זה משהו דק. זה משהו שקיים בכל אחד מאיתנו. רבי נתן כותב שאמונה זה סוג של תפיסה, של הבנה, אבל היא לא שכלית והיא לא חושית. הבנה שכלית זה בן אדם מבין משהו בשכל, זה מסתדר לו, הוא קולט, הוא יכול להבין את ההיגיון. הבנה חושית, הוא רואה משהו, אז הוא מבין שזה מה שקורה, כי הוא רואה את זה, הוא שומע את זה, הוא תופס את זה בחושים שלו. אמונה זה גם תפיסה, אבל זה לא בחושים וזה לא בשכל. איפה זה? זה בנפש. בתוך הנפש יש משהו שאתה יודע, אתה לא יכול לראות את זה, אתה לא יכול להוכיח את זה בשכל, אבל אתה יודע את זה. זה ידיעה. זה ידיעה פנימית שלא יכולה למצוא תמיכה בהיגיון או בחושים. אבל זה ידיעה. וזה כמו שאתה רואה משהו מרחוק. אתה רואה משהו מרחוק, אתה רואה את זה. אתה יודע שאתה רואה את זה. אבל מה? זה לא חד וברור כמו שאתה רואה משהו מקרוב. כשאתה רואה משהו מקרוב, אז הוא חד, ברור. אתה רואה משהו מרחוק, אתה לא תופס לגמרי, אתה לא יכול להסביר מה בדיוק אתה רואה, אבל אתה יודע שזה שם. רבי נתן אומר שכל הכוח הזה של האמונה, של אברהם אבינו, שקיים גם בנו, ואנחנו מסוגלים לפעול עם הכוח הזה, הוא נמצא במה שכתוב בתורה, בסיפור של העקדה, אנחנו רואים פסוק, וירא את המקום מרחוק. והיה ביום השלישי, וירא את המקום מרחוק. מה הפירוש הפשוט? אברהם אבינו ויצחק בנו מתקרבים לאזור ששם צריכה להיות העקדה. והם כבר רואים את זה מרחוק. הם רואים את ההר מרחוק. היה שם איזה סימן, אפשר להבחין שיש פה משהו מיוחד. הוא רואה את זה מרחוק. בסיפור עצמו, הפסוק הזה, מה הוא אומר? זה חלק מההתקדמות הטכנית. אברהם מתקרב להר. זה הסיפור. אם זה היה הופך לתסריט, זה היה כתוב אברהם מתקרב להר. הנה רואים את המקום. רבי נתן אומר שבפסוק הזה מתגלה האמונה של אברהם ומתגלה הכוח המיוחד שאנחנו מדברים עליו. וירא את המקום מרחוק זה הכוח של האמונה, שאתה רואה משהו אבל אתה רואה אותו מרחוק. ואתה צריך, יש לך בחירה אם ללכת על זה, שאתה יודע שאתה רואה את זה וזה אמיתי, למרות שזה לא קרוב, למרות שזה לא חד, זה לא ברור. כמו משהו שכלי או משהו חושי, שהוא ברור. רבי נתן כותב כך, וזה בחינת מה שכתוב באברהם אבינו, וירא את המקום מרחוק, וכן ותתצב אחותו מרחוק. עוד פסוק שמופיע לנו לגבי המושג של המילה מרחוק, שאנחנו נראה בהמשך, שמרים, כאשר משליחים את משה ליאור, הוא תינוק, הוא נזרק ליאור, הוא הולך למות. אין הרבה סיכוי שהוא יחיה, איך הוא יחיה, מה יקרה לו, הוא יכול רק למות, רק ממשים את הסוף שלו. ומצד שני, מרים גדלה בבית של אנשים קדושים, ואבא שלה אמרם, ואמא שלה יוכבד, ידעו שהיא, אפילו שהיא ילדה, היא נביאה, היא פשוט יודעת דברים שיהיו. והיא אמרה, עוד לפני שמשה נולד, עתידה אמי שתלד את מושיען של ישראל. אמא שלי הולכת ללדת את הגואל, והנה עכשיו באה הגזרה, והמצרים עלו על משה, הם חיפשו אותו, תפסו אותו, הם יודעים, יודעים איפה הוא נמצא, אבל אין שום ברירה אלא לזרוק אותו ליאור כדי להציל אותו. ומרים, חז"ל אומרים שאבא שלה בא ואמר, בא אביה ותפחה על ראשה ואמר, ביתי, היכן נבואתך? איפה הנבואה שלך? את אמרת שיוולד כאן גואל, משום שנזרק לים. הוא הולך למות, אין פה שום גאולה, שום דבר. אז כתוב שמרים, אחרי ששמו אותו ביאור, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אותו דבר, היא תפסה מרחק והיא הלכה להסתכל לראות מה קורה, מה יקרה. אבל רבי נתן אומר שוותתצב אחותו מרחוק זה אותו עניין, שהיא מרחוק, היא ראתה שכן הוא יהיה גואל, אבל מקרוב מה היא ראתה? שהוא הולך למות. המציאות בפועל זה חורבן. ומה שהיא ראתה מרחוק זה שבאמת, זה באמת הגואל. הוא מובא שהסתכלו על הישועה מרחוק מאוד. כי זה היה עיקר הניסיון של אברהם, שהשם יתברך הבטיח לו להרבות את זרעו, והרשו את הארץ, ששם המקום הקדוש של בית המקדש. ואחר כך ציווה אותו לשחוט את יצחק. ואף על פי כן לא הרהר אחר מידותיו, והלך לתומו לשוחטו. וביום השלישי כתוב, וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק, שראה בעיניו את המקום שהוא הר המוריה. מה הוא ראה מרחוק? מה הוא ראה? את המקום, איזה מקום? המקום שהוא הולך לשחוט את הבן שלו, זהו הר המוריה, ששם עתידים זרעו לכל הגדולות והטובות, ולהכיר אותו יתברך, וראה המקום היטב היטב כל התקווה טובה שיזכו זרעו שם, אבל ראה אותו מרחוק מאוד. כי אף על פי כן, הלא אתה מוליך את יצחק לשחיטה. מדהים שזה קורה באותו מקום, זה לא במקום אחר. השחיטה של יצחק, סוף הסיפור, וחורבן התקווה של עם ישראל ותיקון העולם, הולך להתבצע באותו מקום ששם זה תקוות העולם. מה איזה מקום? המקום שמיועד מששת ימי בראשית להשראת השכינה, לבניין בית המקדש, שמיעקב יצא עם ישראל ויגיע לארץ ישראל ויבנה את בית המקדש. זה המקום שכל התפילות מכל העולם עולות לשמיים. זה המקום שכל השפע יורד לארץ. זה המקום שנעשים בו באופן קבוע ניסים עצומים ואדירים. זה המקום שכל יהודי, וגם מי שאינו יהודי, מגיע לשם, הוא פשוט רואה את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יורד למטה לעולם וכולם רואים אותו. כמובן זה לא מראה גשמי, אבל זה ראייה מוחלטת. אז מה אברהם רואה? אברהם רואה בחזונו, ברוחו, בנבואתו, הוא רואה שבמקום הזה שהוא הולך לשחוט את יצחק, במקום הזה הבנים של יצחק והבני בנים של יצחק יבנו את בית המקדש ויהיה מקום השראת השכינה, ומשם יבוא תיקון העולם. אבל הוא רואה את זה, אבל זה מרחוק. כי מה קורה עכשיו במציאות? עכשיו במציאות קורה דבר שהוא ההפך הגמור. אותו מקום, ההפך הגמור, הוא הולך לשחוט את הבן שלו. המציאות מראה את ההפך הגמור והמוחלט ממה שאתה מאמין בו. ואתה לא יכול להבין את זה בשכל. השכל לא ירגיע אותך, אלא אם אדם ישתמש עם השכל, מה השכל עושה? השכל מיישב קושיות. זאת אומרת, אם יש שני דברים שסותרים, השכל ינסה להבין איך זה מסתדר. אם זה לא מסתדר, אז הוא יבחר אחת מן האפשרויות. ויגיד שהשנייה היא לא נכונה. אז יש לנו פה שתי אפשרויות. או שיש עתיד ותקווה מדהימה לעם ישראל, אבל לא הולכים לשחוט את יצחק. או הולכים לשחוט את יצחק, ואין שום עתיד ואין שום תקווה, ואין טעם לעשות שום דבר. אז בשני המקרים, בן אדם, אם הוא עובד עם השכל, אז הוא מגיע לקצר. כי הוא חייב לבחור אחת מהאפשרויות ולכפור בשנייה. רבי נתן נותן דוגמה נפלאה ששייכת לכל אחד מאיתנו ביום-יום 24 שעות ביממה, שיש שני דברים שאנחנו אמורים להאמין בהם ולחיות אותם כיהודים, שיש הרבה דברים כאלה, אבל זה שני דברים שזה השורש. השורש של דבר והיפוכו זה הידיעה והבחירה. והשורש של הידיעה והבחירה, תכף נגיד מה זה, הידיעה והבחירה מתחילים בזה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם. מה זה עולם? שהקדוש ברוך הוא נעלם. עולם מלשון העלם. איפה הקדוש ברוך הוא? איפה? מישהו רואה אותו? מישהו שומע אותו? מישהו מרגיש אותו? מישהו מכיר אותו? מישהו מבין אותו? לכאורה לפי המציאות הוא לא פה. יש פה חלל, כמו שהקבלה אומרת, חלל פנוי. הוא פנוי מהאלוקות. אז מה שאני רואה ומה שאני חווה זה מציאות שאין בה, אין בה אלוקות. אין בה הקדוש ברוך הוא. ואני מאמין שהחלל הפנוי הוא מלא באלוקות, והכל זה אלוקות, וכל מה שקורה זה בהשגחה, זה הכל, הכל, הכל נעשה רק ברצון השם. רבי נתן אומר, מזה נגזרות שתי תפיסות שאנחנו צריכים להחזיק בשתיהן. אחת, בחירה. שנייה, ידיעה. מה זה בחירה? אנחנו בני אדם. יש לנו בחירה. אנחנו לא אוטומטים. אנחנו לא חיות. אנחנו יכולים להחליט ולבחור איך להתנהג בכל מצב. גם נגד הטבע שלנו, נגד ההרגלים שלנו. אני יכול להתנהג איך שאני רוצה. אני בן אדם, יש לי בחירה. אני מחליט מה לחשוב, מה לדבר, מה לעשות, איך להגיב. זה דבר מיוחד. אין את זה לאף יצור בעולם, רק לבן אדם. מצד שני, ידיעה. מה זה הידיעה? הידיעה זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, והוא משגיח על הכל, והוא עושה את הכל, ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר. אם הקדוש ברוך הוא לא יפעל את הפעולה הזאת וייתן לזה לקרות, אז זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אז הוא עושה את הכל. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? אם יש לי בחירה, אז כשאני אלך לעבוד, יהיה לי כסף. לא אלך לעבוד, לא יהיה לי כסף. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אם הוא ירצה, יהיה לי כסף, גם אם אני לא אעבוד. אם הוא ירצה, אני אעבוד, ולא יהיה לי כסף. כולנו מכירים את זה שאתה עובד ואין לך כסף. יש גם כאלה שלא עובדים ויש להם כסף. אבל לפי התפיסה של הידיעה, מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. כן, אבל מה עם הבחירה? בן אדם לא מרגיש טוב, הולך לרופא, זה מה שיעזור לו? לא. הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אז למה אתה הולך לרופא? הבחירה והידיעה זה סותר אחד את השני. מה קובע את המציאות? מה שאני אעשה או מה שהקדוש ברוך הוא עושה? אז רבי נתן אומר, אנחנו כיהודים צריכים להאמין בשני הדברים בו זמנית. יש לי בחירה. אם אני לא משתמש עם הבחירה שלי, אז אני עושה דבר חמור. אני חי בהפקרות, בחוסר אחריות. אני צריך לבחור, אני צריך להחליט, צריך לקחת אחריות. מצד שני, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא עושה את הכל, זה לא רק עליי. איך זה הולך ביחד? אני לא יודע. רבי נתן אומר, גם פה אנחנו מחזיקים דבר והיפוכו. אם אני אעזוב את הידיעה, ואני אגיד שהכל זה רק אני, ברור שזה כפירה. איפה הקדוש ברוך הוא? החידוש הוא שגם אם אני אעזוב את הבחירה ואני אגיד הכל זה הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה אני אעשה, זה גם כפירה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבחר ויש לי בחירה. אני לא יכול להגיד זה לא משנה מה אני אעשה, זה כן משנה מה אני אעשה. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. איך זה יכול להיות? לא יודע. אבל איך אני אחזיק את זה? באמונה. אז זה היה הניסיון של אברהם. שכאן גם יש שני דברים של דבר והיפוכו. דבר אחד, מבטיחים לו את הדברים הכי טובים, ישועה וגאולה ותיקון העולם, ויהיה לך ילדים, ומהם יהיה בית מקדש, ויהיה השראת שכינה, והקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. באותו משפט, ויחד עם זה, בוא תשחט את הבן שלך, לא יש היום לנו שום דבר. האמונה יכולה להחזיק את זה. אותו דבר מרים, כן? היא ציפתה שהנבואה שלה תתקיים. איך את מצפה שהנבואה שלך תתקיים? כשאת רואה במו עינייך שאח שלך, שאת התנבט שהוא יהיה גואל של עם ישראל, מושלח למים. איך את חושבת שזה יסתדר? לא יודעת. אני מאמינה. איך זה יסתדר באמת? זה יסתדר באליפות. שאף אדם בעולם לא יכול לתכנן רמה כזאת של איך זה יסתדר. לא, הוא לא נהרג. הבת של פרעו לקחה אותו ואימצה אותו, ומי שגידל אותו על חשבונו זה פרעו, שאותו הוא אמור להוריד מכיסאו ולהילחם בו. יש יותר אליפות מזה? זה קרה. הקדוש ברוך הוא דאג שזה יקרה. אף אחד לא יכול היה להבין איך זה יקרה. הנה, זה מסתדר. הוא יהיה הגואל. לא סתם שהוא יהיה הגואל. הגואל הזה, הבת של האויב של הגאולה, תציל אותו ותגדל אותו וגם תתגייר. איזה סיפור מדהים. גם באברהם, איך זה יסתדר? איך התקיימו שני הדברים? יצחק יקרא לך זרע, ברוך השם זה מתקיים, זה התקיים וזה התקיים עד הסוף בעזרת השם. אבל איך היה ועלהו לי לעולה? מאוד פשוט. באמת אברהם העלה אותו לעולה. הוא לא שחט אותו, אבל הוא העלה אותו. אז זה גם התקיים, הוא העלה אותו לעולה. זאת הייתה הכוונה שלו. אבל בסופו של דבר, הוא לא שחט אותו. לא, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אכן עתיד אתה לשחוט את יצחק. אמר לו, אני אומר שאתה תעלה אותו. אותו דבר בנינווה. יונה הנביא בא לעיר נינווה, והקדוש ברוך הוא שולח לנבואה עוד 40 יום, והעיר נינווה נהפכת. ויונה בא ואומר להם שישנו את המעשים שלהם, ובאמת הגזרה מתבטלת. אבל הקדוש ברוך הוא לא שלח לו שום ביטול לנבואה. אז מה, איפה המילים האלה? יונה למד בבית ספר לנבואה. הוא מבין שאם נבואה לא התבטלה, היא חייבת להתקיים. אז איך זה קורה בדיוק? מאוד פשוט. בתוך המילים שהקדוש ברוך הוא אמר, במקרה הזה היו שתי אפשרויות. עוד 40 יום היו נווה נהפכת לאיי חרבות, או מה שקרה בפועל, נהפכת מירה לטוב, שאנשים שינו את המעשים שלהם, זה ההיפוך, והכל התהפך. זה גם נכנס באותם מילים, לא צריך שנות פה, לא צריך לתת הוראות חדשות. והאמת היא, כשאנחנו קוראים את התנ"ך, ואת הסיפורים על הצדיקים הגדולים, אנחנו רואים שכל הצדיקים הגדולים עברו את זה. את המצב הזה, שבו מה שאתה אמור להאמין בו, ומה שקורה בשטח, זה ההפך הגמור. ובוא נראה איך אתה מחזיק את זה, ובוא נראה איך אתה עובר את זה, ומתחשל, ומבין שהשכל זה לא הדבר שאתה יכול לסמוך עליו. יוסף, אבא שלו אמר לו, יעקב אמר לו, אתה מיועד לגדולות. כשיוסף חולם על השמש והירח משתחווים לו, 11 כוכבים משתחווים לו, אז האחים לא מצליחים להבין מה קורה, אבל כתוב בתורה שיעקב שמע את הסיפור ואביו שמר את הדבר. הוא ידע מי זה יוסף. גם אמר לו, אתה מיוחד ויש לך תפקיד מיוחד, אתה נוצרת לגדולות, תעלה למלוכה. במציאות יוסף נמכר לעבד, מושלח לכלא בלי תאריך שחרור, ושם הוא מבלה שנים רבות מאוד מהשנים הכי טובות ויפות של בן אדם, שזה ימי הנאורים שלו. איפה המלוכה? איפה? כשיוסף זרוק בכלא ואין לו אפילו יום שהוא אמור להשתחרר, מה הוא אמור לחשוב? אבא שלי אמר לי שכך וכך, אבל בוא נראה, תראה מה קרה לי, איך זה מסתדר? אנחנו קוראים את התורה, זה נראה לנו, ברור שזה מסתדר, הנה הוא עמד בניסיון, הוא נהיה יוסף בזכות מה שהוא עבר. האריז"ל כותב דבר מדהים, ביום האחרון לפני שיוסף השתחרר, הוא הגיע לכזאת דרגה עצומה של קדושה, שהוא קיבל מלמעלה, ירדה עליו הנשמה, החלק נשמה של האדם הראשון שלא חטא. שהוא קיבל עוצמה של קדושה והשראה אדירה שאי אפשר לתאר בכלל. הוא גמר את ההכשרה, שנייה הוא נהיה מלך. הדבר הזה התקיים. אבל מה הוא חשב? מישהו בא אליו ואמר לו, תקשיב, זה בסדר, זה רק הכשרה. אל תדאג. מה שקורה לך לא סותר את התפקיד שלך. כן, אבל אני כבר לא ילד, החיים נגמרים, אף אחד לא מבטיח לי להשתחרר. כשאמרתי למישהו איזה מילה ששחררו אותי, נכנסתי למקום יותר גרוע בכלא. מה קורה פה? יוסף אומר, אני לא יודע מה קורה פה, אבל אני אעשה מה שאני יכול, אני מאמין. דוד המלך נמשך למלוכה, שמואל הנביא בא ומשך אותו. גם אחרי שהוא נמשך למלוכה, הקדוש ברוך הוא בחר בו למלך. בפועל הוא רדוף כמו אחרוני הפושעים, והוא צריך לברוח ממקום למקום כמו איזה כלב. דוד המלך גם אומר לעצמו, מה קורה? איך זה מסתדר? לא רק שהבטיחו לי מלוכה, אני מלך. זה מלך? שכל אחד יורק עליו, וכל אחד רודף אותו, וכל אחד יכול לעשות ממנו צחוק? מה זה הדבר הזה? זה מלך? כן. בעם ישראל זה מלך. בוא נראה איך אתה למטה, כדי שתגיע ללמעלה. ואתה תחזיק את הדבר והיפוכו הזה, ותאמין שיש לזה משמעות, והכל נכון, ואף על פי כן אתה תזכה למה שאתה צריך לזכות. רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות, שהדבר הזה, הניסיון הזה, הוא שייך לכל אחד מישראל. הוא כותב כך, וכן הוא בכל דור, בכלליות ובפרטיות, ובפרטי פרטיות, אשר אי אפשר לבאר. הסיפור הזה, לעבור דרך דבר והיפוכו, להאמין במשהו שנראה בעיניים בלתי אפשרי ובטוח שלא יקרה ולא יכול לקרות, זה דבר שעובר על כל אחד. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, ויש לנו את הכוחות האלה, ומה שהם פרצו את הדרך, אנחנו גם כן צריכים לעשות איזושהי הכשרה. כל אחד לפי העניין שלו. רבי נתן כותב כך, ומי שמסתכל על האמת לאמיתו, רואה ישועת השם ונפלאות חסדיו בכל יום ובכל עת. כמו שכתוב על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב, הבוקר והצהריים, רואים ישועות, ואף על פי כן, הישועה השלמה רחוקה מאיתנו מאוד. מסתכלים על המצב של עם ישראל, איפה הישועה? איפה הגאולה? כי אנו נתונים בעוונותינו הרבים בתוקף הגלות, אשר כמעט כשל כוח הסבל, ובפרט גלות הנפש, שהוא העיקר, כאשר כל אחד יודע בנפשו נגאה לבבו ומכאוביו, אדם מסתכל על עצמו, אומר, אני רואה מה שעובר עליי, איפה הישועה שלי, איפה הגאולה שלי? אבל כל הישועות, ככה אומר רבי נתן, הם מבחינת וירא את המקום מרחוק, שרואים ישועה בכל עת, אבל עדיין היא רחוקה מאוד. אתה רואה משהו, אתה מאמין במשהו, אבל אתה גם רואה שזה מאוד רחוק. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות דבר מדהים. הוא כותב, אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, ישראל וקודש בריחו ואורייתא כול אחד. זאת אומרת, עם ישראל והקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד. איך זה דבר אחד? עם ישראל זה בני אדם. תורה זה ספר של חוקים, והקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. איך זה דבר אחד? אז רבי נתן לוקח את זה בנקודה אחת ואומר לנו דבר מדהים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה זה, נכון? אתה לא יודע מי זה. זה כל כך גדול, כל כך ענק, כל כך עצום, שאתה לא יכול לתפוס את זה. אתה לא יכול להבין את זה. אומר, גם יהודי זה ככה. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה דבר אחד. זאת אומרת שכל יהודי הוא כמו הקדוש ברוך הוא. הוא לא מובן, הוא לא נתפס, הוא לא מושג, ואף אחד אין לו מושג מהי השליחות העצומה שכל יהודי נשלח לעשות בעולם. מרוב שזה גדול, מרוב שזה עמוק, אף אחד לא יכול לתפוס את זה. וגם הבן אדם בעצמו לא יכול לתפוס את זה. מה זה אומר בעצם? כל מה שאנחנו מדברים, מה זה אומר בפועל? מה אני אמור לעשות עם זה? כשאדם מגיע לניסיון, והניסיון הוא שהוא עומד בפני מציאות שנראית לו כמו שבר, הכל נגמר פה, אני לא אגיע לשום דבר, אין לי לא שליחות ולא מלכות ולא תכלית ולא משמעות בחיים, ולא נראה לי שיהיה לי טוב, ולא נראה לי שאני שווה משהו בכלל בעולם הזה, והנה המציאות, מציאות, לא רעיונות, תכלס בשטח, זה מה שאני רואה. ומצד שני, התורה אומרת שכל יהודי יש לו שליחות עצומה, וכל יהודי צריך לזכות לגאולה פרטית, להגיע למקום שלו, לבצע את השליחות שלו, וזה העושר הכי גדול. איפה זה? איפה זה? אני לא רואה איפה זה. איפה זה? והדוגמה הכי טובה, שרבי נחמן מדבר עליה הרבה פעמים, זה דווקא כשבן אדם מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להתקרב לקדושה, אומר, טוב, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להתקרב, אני רוצה לשמור שבת, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה לשמור את הפה, אני רוצה להיות יהודי. רוצה להתקרב, רוצה להתנקות מכל השטויות, מכל הדברים המיותרים, מכל ההתמכרויות, רוצה להתנקות. אז מה קורה? מי שהתחיל להיכנס לתוך הקדושה, מה שקורה, זה תמיד ההפך. האדם חושב, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, התקרב אליי, זה הדדי, לא? אני פותח את הדלת, שיפתח גם הוא את הדלת. אני מתקרב, שיתקרב גם הוא. מה אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים? זה לא עובד ככה. קמתי אני לפתוח לדודי. אני בא לקדוש ברוך הוא, אומר, הנה אני פותח לך, בוא נתקרב, בוא, אני רוצה להיות חלק מהקדושה. קמתי אני לפתוח לדודי, מה ההמשך? דודי חמק עבר, בורח, הולך. יותר מזה, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקוני, צאוני, נראה, ככה רבי נחמן אומר, כאילו, בועטים בי, לך מפה, מי אתה בכלל? לא רוצים אותך, אין לך סיכוי, לך תסתרק מפה. זה בדיוק אותה הרגשה שאנחנו מדברים עליה. המציאות הקשה, המשברית, עם הרגשות קשים של התרחקות וביזיון והשפלה וחוסר הצלחה, מתנגשת עם השאיפה והרצון והאמונה שאני הולך להיות בן אדם מדהים, ולחיות חיים אמיתיים וקדושים ומאושרים ושמחים וקדושים. איך זה מסתדר? אני לא יודע איך זה מסתדר. אז העמידה בניסיון של אברהם, רבי נתן אומר, נותנת לנו את המפתחות, מה אנחנו צריכים לעשות. דבר ראשון, אני מודה שאני לא מבין את דרכי השם. לא מבין. רבי נחמן אומר, זה יפה לו, יפה לו להשם שאנחנו לא מבינים אותו. מתאים לו. תארו לכם שהיינו מבינים אותו. אז מה, אז גם אני אלוקים. בדיוק מבין אותו, קולט אותו, מה הוא עושה ואיך הוא מתכוון. לא מבין אותו, ולא מבין אותו בגדול. מתאים לו. אז מה, בגלל שאני לא מבין אותו, אז עכשיו אני פורש? לא. אז הדבר השני שאני עושה, שזה העמידה בניסיון של אברהם אבינו, אני מבין, אחרי שאני מבין שאני לא מבין אותו ואת ההתנהגות שלו גם איתי, הדבר השני, אני ממשיך להאמין בו. שמה? שהוא טוב אליי ויהיה טוב אליי, ואני אגיע לכל הטוב שבעולם. אני בעצמי אגיע לכל הטוב שבעולם. השליחות שלי לאושר בכל התחומים, בזוגיות, בגידול ילדים, בהגשמה עצמית, ביהדות, בשליחות שלי, הכל. אני אגיע לזה. איפה זה כתוב? כתוב בכל כך הרבה מקומות. אנחנו אומרים בהפטרה, שקוראים את ההפטרה כל שבת בבית כנסת, קוראים גם את פרשת השבוע, וגם הפטרה מדברי הנביאים שדומה לפרשת השבוע. ואנחנו אומרים שם, פעם בשבוע, ודבר אחד מדבריך לא ישוב ריקם. בנו של עולם, אין דבר אחד שאתה אומר שיחזור אחורה. אם אתה אומר, זה יהיה. ואתה בוודאי תקיים את כל מה שהבטחת. ראינו את זה בפרשה. והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעס השם לשרה כאשר דיבר. זה מאוד מעניין שזהו הפסוק הראשון שאנחנו קוראים בקריאת התורה בראש השנה. ראש השנה, פותחים את השנה, הנה מתחיל הכל מחדש, קוראים בתורה, התורה מספרת לי משהו. מה התורה אומרת לי? דבר ראשון, השם מקיים הבטחות. פסוק הראשון בקריאת התורה הראשונה, ביום הראשון של השנה. והשם פקד את שרה כאשר אמר. תדע לך, שרה לא הייתה יכולה ללדת. וזה כבר היה הכל מאחוריה. וילדה, השם הבטיח לה. זה קרה. והשם מבטיח, ומקיים תמיד את מה שהוא מבטיח. בישעיהו כתוב שאיך איך, איך ההבטחה של השם נראית. למה זה דומה? כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כשיורד שלג, כשיורד גשם מהשמיים, הוא אף פעם לא חוזר לשמיים. הוא ירד, זהו, הוא ירד, אין לו אפשרות לחזור לשמיים. כי אם, אז מה הוא כן עושה? כי אם הרווה את הארץ, והולידה, והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל, הגשם שיורד, השלג שיורד, לא רק שהוא לא חוזר, הוא בא ונכנס לאדמה, ומרווה, ומצמיח, ומביא ברכה. נכון? ככה, זה ככה פועל הגשם והשלג. כן יהיה דברי אשר יצא מפי. לא ישוב אליי ריקם, כי אם עשה את אשר חפצתי, והצליח אשר שלחתיו. הקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שאני אומר הולך להתקיים ולהביא טובה וברכה. העבודה שלנו זה להאמין בזה. והחידוש הגדול הוא שהאמונה הזאת נמצאת בתוכנו, אנחנו לא צריכים לגייס אותה, לא צריכים ללמוד אותה, צריך להסתכל ולהגיד כן. כמו שהמשפט הכי יהודי בעולם זה יהיה טוב. על סמך מה? על סמך מה יהיה טוב? תסתכל על המציאות. יהיה טוב. זה בדיוק הנקודה הזאת. לא סתם יהיה טוב, יהיה הכי טוב, יהיה מדהים, יהיה טוב מדהים. הדבר השלישי שנגזר מזה, אני לא מבין את השם, אני לא מבין את דרכיו, ואני מאמין שמה שהוא עושה זה טוב, בוודאי שאני אגיע לכל הטוב. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להמשיך ולעשות את מה שאני יכול לעשות למען השם, למען הגאולה, גם אם אני לא רואה איך יבוא הסוף הטוב. כי יש לי גם חלק בזה. אמונה שהשם יעשה את שלו זה צד אחד. צד שני זה ואני גם יעשה את שלי. ואני גם ישפיע על הגאולה ועל הטוב שיהיה לי ולכל העולם. אני גם משפיע. כמו שיש ידיעה, יש אמונה, השם עושה טוב ויעשה טוב, אז אני גם כן משפיע. יש לי בחירה, והבחירה שלי מאוד מאוד חשובה. רבי נתן כותב, אז מה אנחנו אמורים לעשות בשביל הדבר הזה? דבר ראשון זה להאמין, שזה באמת יקרה וזה קורה. איך זה יקרה? מתי זה יקרה? באיזה צורה זה יקרה? אני לא יודע. זה הניסיון, שאני לא יודע איך זה יקרה. אבל אי אפשר לעמוד על סוף הדבר בשום אופן. רק אנו מחויבים בכל יום לקיים דברי השם יתברך ומצוותיו, ולהאמין שעל ידי זה יתקרב הקץ. לא סתם טוב, אני עושה את שלי, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, זה מנותק. לא, זה לא מנותק. אני יכול לקרב את הסוף הטוב. איך? שאני אמשיך לעשות את רצון השם, את המצוות שלו, כמה שאני יכול, ואני צריך להאמין שאני מקרב את הגאולה, ולחכות בכל יום שיבוא, ואף על פי כן, אם לא יבוא באותו היום, נחכה ביום אחר, עד של סוף כל סוף יבוא, כמו שכתוב, אם מתמאמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. חבל שיגיע הסוף, ואנחנו באמצע התייאשנו וברחנו, כי הסוף הזה יגיע. אומר רבי נתן, רק עלינו מוטל בכל יום ויום לעשות את שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות? לסור מרע ולעשות טוב בכל יום ויום. זה התפקיד שלנו. להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את שלו ולעשות את שלנו. לסור מרע, אתה יודע מה זה רע, אל תעשה את זה. עשית את זה, עשה תשובה. תתקן, תתחרט, תנסה שוב. ותעשה טוב, אתה יודע מה זה טוב, תעשה את זה. אתה יודע מה זה רע, אל תעשה את זה. שעל ידי זה מתקרב את הגאולה, וזה התפקיד שלי, אני תורם את הכוח שלי לקרב את הגאולה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששאל אליהו פגש את משיח, שאל אותו, מתי יבוא מר, מתי משיח, מתי אתה בא? אמר לו היום, ואחר כך הגמרא מסבירה, מה זה היום? היום אם בקולו תשמעו. אני יכול לבוא היום, משיח אומר, אז זה תלוי במעשים שלכם. אז עכשיו רבי נתן אומר את מה שאנחנו אומרים עכשיו, עכשיו כל אחד אומר את מה שעכשיו רבי נתן יגיד. ואם כבר היו כמה צדיקים וקשרים שעבדו אותו יתברך בכל יום ויום ואף על פי כן לא בא. מה אתה אומר לי? תעשה מצוות. 2000 שנה אנחנו עושים מצוות, מתפללים, צדיקים, עושים מה שהם עושים, ואף על פי כן עדיין לא בא. אז אומר רבי נתן, כן, אבל יש פה עוד צד. ומחמת הקלקול של אחרים שמעכבים בידו, יש גם הפרעות. זה מלחמה, זה לא רק אלה שתורמים. אבל אף על פי כן, כל אחד כפי עבודתו הוא מקרב הגאולה באותו היום, וסוף כל סוף התקבצו, התנוצצו את הגאולה שעוררו הצדיקים והקשרים בכל יום ויום. אלה שמפריעים זה זמני, אלה שעוזרים זה נצחי, אלה שעוזרים זה מצטרף, זה כספת. מצטרף, 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 יגיע רגע, זהו, זה כבר בלתי הפיך. ועל ידי זה תבוא הגאולה. שבכל יום מתקרבת הגאולה כפי העבודה של כל אחד ואחד שעובד את השם יתברך. וכל יהודי שבעולם יש לו חלק בטוב, ויש לו שירות שמשרת את הטוב, והוא מביא את הגאולה. וכל אחד כפי חלקו בהתקרבות משיח, כן יזכה אז להתענג על השם, לסבוע מטובו הגדול שישפיע עלינו אז. כשתבוא הגאולה, זאת השם בקרוב, אז כל אחד, מה שהוא תרם לזה, שהוא לא התייאש, התגבר על הרע, ועשה טוב, והתחיל מחדש, היה לו רצונות טובים, כל הדברים האלה, אז יבואו ויגידו לו, תודה רבה על תרומתך למלחמה, ועכשיו אתה תהיה שותף בכל הדבר היפה והמדהים הזה שהולך לקרות, ויש לך חלק בזה, זה גם בזכותך. הטוב שלנו מקרב את הגאולה. ובגלל זה, כל הכוחות שבעולם שרוצים למנוע את הגאולה, הם מכוונים לנקודה אחת, שאני לא יאמין בזה, שאני תיאש, מה זה משנה מה אני עושה, מה זה משנה מה יצא ממנו, אני רואה איך אני נראה. והם שואלים אותנו, גם בתקשורת, הם אומרים את זה בפה מלא, כל השונים שלנו, וגם הם אומרים לנו את זה בתור כל מיני כאלה קטנים בלב שמדברים, והם אומרים לנו ככה, איך האמונה שלכם בגאולה מסתדרת עם המציאות? אתם לא רואים את המציאות? אתם לא רואים בעיניים שהכל גמור, שהכל הפוך, הכל שחור, הכל אבוד? לא רואים שעם ישראל גמור? אתם לא רואים שהרע מצליח? אז הם מכוונים למקום הזה. מה אנחנו עונים להם? מה שאתם רואים זה פעולת השכה. זה מה שקורה על פני השטח. זה לא האמת. האמת היא שונה. אנחנו נמשיך לשרת את הטוב עד שהאמת הזאת תתגלה. וכשאנחנו מדברים על הגאולה ועל הטוב, קצת טיפה לקרב את זה לדעתנו, כמה שאפשר. על מה מדברים? כמובן, הרמב״ם כותב שאף אחד לא יכול להגיד מה בדיוק יהיה ואיך יהיה, ואף אחד גם לא יכול להבין ולהסביר מה יהיה, כי זה בכלל לא במושגים שלנו. אבל אפשר לראות בתוך המושגים שלנו, מה אפשר להגיד על הדבר הזה? אז מה שאנחנו מבינים מתוך דברי חז"ל, מתוך הספרים הקדושים, מתוך דברי הצדיקים, אנחנו מבינים ככה, שאם ניקח את כל הטוב שיש בעולם, את כל הסיפוק, את כל הסוגים של הסיפוק, והשמחה, והתענוג, והאושר, והחדווה, והטובה, והברכה, והשמחה שיש בעולם, בגוף, בנפש, כל התחומים שאתם יכולים רק לדמיין, ניקח את זה, את כל הטוב והעונג והשמחה והברכה שיש בעולם, ושאי פעם בני האדם התענגו ונהנו והיו מסופקים מהדבר הזה, מיום שנברא העולם ועד סופו, ניקח את כל המסה הזאת של תענוג ואושר והתרגשות וכו' וכו', וניתן את זה לבן אדם אחד כל החיים, 24/7, מהבוקר עד הערב. ניתן לו את זה, כך, תחווה את זה, תרגיש את זה, בלי הפסקה. הדבר הזה, הוא לא מגרד אפילו את הקצה של הקצה של האושר שיהיה, לא בזמן הגאולה, אלא בזמן שיתחילו להרגיש שהגאולה מתקרבת. כשיתחילו להרגיש שהגאולה מתקרבת, אז יבינו, וכל אחד ירגיש, שכל סוג של אושר ותענוג שהוא אי פעם הכיר או שמע אליו, זה פשוט שטויות במיץ עגבניות לעומת הדבר הזה שמתקרב והולך. והנקודה המהותית היא שבשביל זה הכל שווה. זה מה זה בקטנה לעבור את הכל בשביל זה? זה ממש שווה לי, שווה לי, זה ממש שווה לי. והדבר הזה, כל יהודי יודע את זה בתוכו, את העוצמה של הגאולה ותיקון העולם והאושר שיהיה, ושכדאי בשביל זה לעבור את הכל, כל יהודי יודע את זה. רבי נתן כותב לבן שלו, אך כבר ידעת בני חביבי, שהעולם מלא איסורים, כמו שכתוב, אדם לעמל יולד, קצר ימים וסבא רוגז. וגם כל חכמי המחקרים מודים לזה. כולם יודעים שהעולם מלא בלגן וצער ואיסורים. רק שאינם יודעים עיקר התכלית, בשביל מה נברא אדם לעמל. אבל הם לא יודעים בשביל מה זה כל הסיפור הזה. אבל אנחנו עמך, זרע אברהם, אשרנו. כשאנו יודעים תכלית הנצחי באמת לאמיתו, אנחנו יודעים את התכלית. שאדם נברא בשביל להכיר אותו יתברך. ובשביל זה כדאי לסבול העמל הזה, אשר כנגד נקודה דנקודה, מהתקווה הנוראה הזאת, משהו טיפה טיפ 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 הכי קטן מהדבר הזה שמדברים עליו, לא נחשב למאומה כל העמל והאיסורים של העולם. לא, זה לא שוקל, אין איזשהו משקל. וכמה זמן כשיתחיל להיפתח הדבר הזה של הגאולה, והעתיד שמצפה לנו, כמה זמן זה ייקח? אנחנו מדברים על נצח, אבל המילה נצח היא לא נתפסת גם כן. בן איש חי נותן משל להסביר לנו קצת, לקרב את זה לדעתנו, על מה מדובר, לקראת מה אנחנו הולכים. זאת השם. הבן איש חי אומר, אם אנחנו רוצים להבין מה זה נצח, אז ניקח משל. אם הייתה באה לארץ ציפור, פעם באלף שנה. וכל פעם שהייתה באה באלף שנה, היא הייתה לוקחת גרגיר חול אחד, מאיזה שפת ים. כמה זמן היה לוקח לה לקחת חופן של גרגיר חול? כבר לא, אין מספר לזה. כמה זמן היה לוקח לה לקחת מטר מרובע של חול? כמה זמן היה לוקח לה לקחת חוף שלם? כמה זמן היה לוקח לה לקחת את כל החול שבעולם? אומר הבן איש חי, שהיא תגמור עם כל החול שבעולם, תעבור שנייה מהנצח. אז זה קצת כאילו לפתוח לנו את ה... זה לא הולך להיגמר. ואנחנו בתוך העולם הזה, בתוך הזמן הזה, בתוך הדור הזה, יכולים להביא את זה, להביא את הטוב הזה, שאנחנו מקווים אליו ומאמינים בו. וירא את המקום מרחוק, אנחנו רואים מרחוק, אנחנו מאמינים מרחוק, שבאמת יהיה טוב. אבל מה זה טוב? טוב כזה שאי אפשר לתאר ולשאר. שכל מה שאנחנו מכירים זה פשוט לא מתחיל ביחס לטוב הזה. החידוש הגדול, אנחנו מביאים את זה. הקדוש ברוך הוא מביא את זה, אנחנו מביאים את זה, וביחד זה יקרה, בעזרת השם, בקרוב ממש. שבוע הבא, נמשיך פרשת השבוע.